לפני שמתחילים, אז אני מקווה שאני לא אגזול את חלק מהיושבים פה, ואני מקווה שאני גם לא אגזול את חלק מצופי האינטרנט. אבל אני רוצה, אם אפשר, 5-10 דקות לדבר על איזושהי נקודה שהיא לא קשורה לנושא שלנו. היא קשורה, הכל קשור, אבל היא מיקוד אחר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם בשבעה ימים. כשהעולם נברא בשבעה ימים, הקדוש ברוך הוא חילק בעצם את שבעת הימים האלה לשני סוגי זמנים. זמן אחד שנקרא ימי חול, זמן שני שנקרא שבת קודש. אם הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, שבו הוא יופיע גם בחול וגם בקודש, כלומר גם באופן כזה שההופעה המרכזית בימי החול זה יותר הפעולה והעשייה, ואילו השבת, כפי שהקדוש ברוך הוא עשה שבת ממלאכה, גם אנחנו צריכים לשבות ממלאכה, אבל השביתה הזאת היא לא שביתה של חידלון, אלא היא שביתה ממלאכה מעשית, שמאפשרת אותה שביתה, הופעה של תכנים, ערכים, רוחניים, יותר פנימיים מאשר העשייה והמלאכה, עם כל החשיבות שאשר ברא אלוהים לעשות, בנו לעולם לעשות. אז אם הקב"ה סידר ככה את העולם, כנראה שיש בזה צורך וכנראה שיש בזה ערך. ולכן באמת, העולם שלנו מחולק או מחובר משני סוגים של זמנים, זמן שבו הכוחות שיוצאים אל הפועל הם כוחות המעשה, זה נקרא ששת ימי החול, חז"ל אמרו באופן כללי למתי תוות מלאכה, כמובן על פי דין דאורייתא, ויש יום אחד בשבוע, שהוא לא יום בפני עצמו, כמו שאורח חיים הקדוש אומר, הוא לא נקרא היום השביעי, אלא הוא נקרא שבת. מה זה שבת? שבת ויהי נפש. אומר אורח חיים הקדוש, למה השבת נקראת ויהי נפש? כי היא הנפש של ששת ימי המעשה. היא התוך הפנימי של ששת ימי המעשה. כלומר, הקשר שלנו עם ריבונו של עולם עובר דרך העשייה, דרך עולם נקרא לו טבעי, שתכף אולי נחדד את זה קצת יותר, אבל חייבים להגיע אל השבת, כי שם אנחנו בעצם יונקים את מקור הכוח היותר פנימי, היותר אלוקי. זה לא לחינם, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את השבת בסוף. אבל מצד שני, היום הראשון שהאדם הראשון פגש, אחרי שנברא, זאת השבת. יש מחלוקת בגמרא, אדם שלא יודע, איבד את לוח הזמנים שלו, איבד את השעון, הוא לא יודע איזה יום היום. אז הוא צריך לעשות זיכרון השבת. יש מחלוקת בגמרא, איך הוא מתחיל לספור כדי לעשות שבת. האם הוא מתחיל לספור כבריאתו של עולם? כלומר, הוא מתחיל לספור מהיום שהוא שם לב שהוא לא יודע איזה יום היום. אז הוא מתחיל לספור, נגיד, יום ראשון, שני, היום השביעי, שיכול להיות שזה יום רביעי בכלל. היום השביעי הוא עושה זיכרון השבת, כבריאתו של עולם. או, אומרת הגמרא, כבריאתו של אדם. ואז הוא מתחיל ביום הראשון שבת. כי האדם נברא לפני שבת, בערב שבת האדם נברא. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שנכון שהעולם באשר הוא עולם, הוא עולם העשייה, אבל האדם כמרכז הבריאה, הוא חייב לפגוש קודם כל את השבת. כי כנראה רק אם הוא יפגוש בתחילת הדרך את השבת, אז הוא ידע את התפקיד, את המטרה, את הכיוון, את הערך, של כל ימי העשייה. כשאנחנו מדברים על ששת ימי המעשה, או ששת הימים שבהם האדם מבטא את כוחות החיים הטבעיים שלו, זה אומר את כוחות הגוף שלו, שזה המעשה, את כוחות הנפש שלו, ולענייננו תכף נבין מה אנחנו רוצים, את כוחות השכל שלו, את השכל, את החוכמה. שבת זה יום הדנשמתין, זה נקרא, יום הנשמה, נשמה יתרה. זה יום שהוא מעבר לטבע, הוא לא גוף, הוא לא שכל, הוא לא נפש, כלומר, הוא לא רק גוף נפש ושכל, אלא נשמה עליונה, נשמה יתרה. אין ספק. ועכשיו אני מגיע אלינו, בגלל זה אנחנו מדברים. בתקופה האחרונה, אולי כבר אפילו קצת יותר מאחרונה, אנחנו מרגישים שיש איזושהי חולשה לא פשוטה ביחס למציאות השבת, שנקראת שבת מכון, שבת במכון מאיר. אולי אני לא מדייק בפרטים, אבל בערך, פלוס מינוס, יש כ-150 ישראלים, בחורים, תוצרת ישראל נקרא לזה, כולנו תוצרת ישראל, אבל כ-150 בחורים ישראלים, בתוכנית מלאה, בתוכנית מלאה, רובם ככולם בפנימיה. בחודשים האחרונים, שבת גדולה במכון מאיר, הייתה שבת שנשארו בה 30 איש, 40 איש, אם אני לא טועה, פעם אחת אולי היה 50 איש. כלומר, במקרה הטוב, 30 תלמידים, שליש מהתלמידים מהמחלקה הישראלית. אני לא מדבר כבר על אורחים וכו'. וכאן אני חושב נוצרה איזושהי בעיה, וכל פעם במכון, כל מחזור צריכים לעורר את זה מחדש, נוצרה איזושהי בעיה שאולי אנחנו לא מספיק מודעים כולנו לחשיבות השבת. עכשיו אני הולך להגיד דברים קצת קשים, ואני מתנצל ששומע את זה באינטרנט, אבל אולי צריך להגיד את זה. אני לא אומר שחס ושלום אנחנו ככה חושבים, אבל צריך לעקור את הטעות גם אם אנחנו לא חושבים אותה. בית המדרש זה לא אוניברסיטה שבאים ביום ראשון לשיעור בשעה 9 ויוצרים ביום חמישי אחרי השיעור בשעה 11 בלילה. ושישי שבת זה מין מה שנקרא יום הדה פגרה בישיבות קוראים לזה. אין דבר, איך אדם יכול לבנות את עולמו הפנימי, את עולמו הרוחני, אם הוא לא חווה חוויית שבת אמיתית? סליחה שאני אומר, מכון מר זה לא ישיבה, אבל נגיד עכשיו, שבת בישיבה. תפילה של שבת, סעודה של שבת, דיבוק חברים של שבת, עונג שבת, נשמה יתרה של שבת. יש חבר'ה שאולי אף פעם לא ראו איך שבת צריכה להיראות. לצערנו הרב, לא זכו להיות בבתים שבהם הייתה מציאות של שבת, אולי קידוש ואי עשיית מלאכה, אבל לא אווירה של שבת. שבת זה לא רק מה לא לעשות, כלומר לא לעשות למתת אבות מלאכה, זה מה כן לעשות. שבת זה לא רק שמור, זה זכור. שבת זה לא רק מה אני לא עושה, זה גם בעיקר מה אני כן עושה. ואת הקבלה הזאת של הערך הנשמתי הרוחני הזה של שבת, קשה להסביר, כי באמת אין איזה מילים להגיד. אין מילים שיכילו את זה. אני חושב שכל מי שחווה פה פעם אחת, למשל, כדוגמה, חוויה של תפילת קבלת שבת במכון מירק, שהמכון ברוך השם היה עמוס, מלא מפה לפה, ומפה לפה, ומפה לפה. איך אומרים? מפה לפה, מפה לפה. מפה לפה, אם אני לא יודע. זה חוויה אדירה, אתה לא בא הביתה, אני יכול להגיד לעצמי, אני לא בא הביתה, אחרי תפילה כזאת, כמו, עם כל הכבוד, אם הייתי מתפלל בבית כנסת רגיל. כל תפילה היא חשובה, כל בית כנסת הוא חשוב, אבל כשאתה בא ממקום של בית מדרש, של הוויה רוחנית, של דיבוק חברי, של תפילה, אז סעודת השבת אחרת, הבית הוא אחר, הכל אחרת. ולכן אנחנו התכנסנו, גם רבנים וגם תלמידים וכולי, לעורר על חשיבות השבת, מודעות של השבת. אני אומר את זה בשפה הכי ברורה שאפשר להגיד את זה. אדם שלא נשאר פה בשבת, סליחה שאני מדבר כוח ברור, אדם שלא חווה חוויית שבת אמיתית, הבניין הרוחני שלו, אני לא רוצה להגיד עקום, אבל הבניין הרוחני שלו חסר מאוד. חסר מאוד מאוד. סתם אני שואל, אדם שיש לו חוויית שבת, איך הוא ידע לנהל את הבית שלו נכון בשבת? הוא לא יוכל. שירת שבת, דיבוק חברים של שבת, תפילה של שבת. כתוב בהלכה, המשנה ברורה פוסק להלכה, שבגלל שיש לאדם נשמה יתרה בשבת, כל אדם חייב להגיע למצב שהוא מחדש חידושי תורה בשבת, שביום חול הוא לא יכול לחדש אותה. זה הלכה במשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, אם הוא לא יודע לחדש חידושי תורה, מה נעשה, הוא לא כזה צדיק שנשמה יתרה כל כך מחלחלת בתוכו, עד כדי כך שמה שהמלאך לימד אותו ברחם אמו, פתאום צף מחדש. הוא לא עד כדי כך. אומר המשנה ברורה, טוב, לפחות ילמד דברים שקשה לו ללמוד באמצע שבוע. בשבת יהיה לו איזה ברכה בזה, איזה סייעתא דשמיא בזה. לכן שבת בישיבה, שבת במכון, בטח לבעלי תשובה, וכולנו בעלי תשובה, שבת במכון זה דבר קריטי. דבר קריטי לבניין הרוחני של האדם. בית המדרש זה לא אוניברסיטה. כיתת אמונה, אמרנו הרבה פעמים, יש בה סכנה גדולה. שנחשוב שזה אוניברסיטה. תשאלו את האברכים שיושבים פה כרגע, ושלא נמצאים פה כרגע. יגידו לכם, עד כמה האווירה השבתית שאיתה הם באים הביתה מבית המדרש, עד כמה היא חשובה, עד כמה היא תורמת לבית. אז בטח גם לחיי היחיד וגם לחיי הציבור. זה דבר חשוב מאוד. לכן, אנחנו מעוררים על השבת. יש דברים שצריך לשפר בשבת, אנחנו מודעים לזה, נשמח לקבל כל מיני הערות בעין והערות באלף של דברים שצריכים תיקון ושיפור. כל אחד מהרבנים שקשורים קצת לסוגיה הזאת אמור לדבר עם חלק מהחבר'ה שהוא קשור אליהם ולצאת לדרך, לפחות עד זמן עד סוף הזמן הזה, עד סוף זמן חורף, לצאת לדרך עם לא רק החלטות, לא רק עם מודעות שזה חשוב, אלא גם בפועל מה עושים. יש כבר כל מיני הצעות שיפור ואי אפשר לעשות את זה. באופן טכני, עכשיו אני אומר, עד סוף הזמן הולכות להיות שלוש שבתות, איך קראת את זה אתמול ברק? שלוש שבתות ממוקדות. שלוש שבתות, שבתות מיקוד מה שנקרא. ודני תלה את זה באזור של הפינת קפה. השבת הבאה, שהיא שבת ט"ו בשבט, שהיא שבת שירה. תמיד שבת שירה היא שבת חזקה, והקל וחומר שיוצא ט"ו בשבט בליל שבת, בכל סדר ט"ו בשבט על פי המקובלים. יהיו פה חבנים, יהיו פה כמה חבנים בסדר ט"ו בשבט לעשות ביחד עם כל החבורה. חשוב מאוד. שבת הבאה, שבת החזקה, כלומר גם השבות האחרות יהיו שבתות.
זכור.
אבל השבת אחר כך שבת זכור, שטוב, אין מה להגיד על שבת זכור, זה שבת בפני, עולם בפני עצמו. השנה יש קצת בעיה שמוצאי שבת זה פורים דפרזים, כלומר פורים של תל אביב. אז בסדר, זה לא סותר את זה. והשבת האחרונה של הזמן, שהיא השבת לפני היציאה לבין הזמנים של פסח, היא גם שבת חזקה. כלומר, שלושת השבתות האלה, אני לא מצווה, אני חושב שזה צריך לבוא באופן טבעי. אלה שלוש שבתות שכבר עכשיו, ודיין תלה פתקים, כבר עכשיו כל אחד מאיתנו סוגר את עצמו פה. אלא אם כן, אני יודע מה שבת חתן שלו, הוא מתחתן. אם אחיו מתחתן, זה אפשר לדון בזה, מה עושים? קודם כל, שלושת השבתות האלה זה בילדין, מה שנקרא. חוץ מזה, יש את השבתות הרגילות, שגם בהם צריך לשים דגש ולתת כוח. הדברים שצריכים שיפור, כרגע אולי זה לא הזמן לפתוח את זה, מה צריך שיפור, נשמח לקבל הערות באלף, הערות בעין, נשפר, יש דברים שאפשר לשפר, יש דברים שאפשר בקלות אפילו לשפר. זה לא בעיה. זה רק אם גם האוכל ועוד כל מיני דברים שצריכים אולי קצת יותר שיפור, בלי איזה זכות שלנו באוכל, אבל בסך הכל האוכל הוא בסדר, אבל אפשר לשפר, השירה, החבורה, בסדר. יש דברים שאפשר לשפר אותה. מישהו רוצה להגיד משהו? בבקשה.
דווקא לא מהצד של השבת בתור יום מיוחד, פעם לא תחיל לראות לי ששבוע ועוד שבוע זה לא שבועיים. כשאתה יוצא שבוע בישיבה ואתה חוזר הביתה ואתה בא לעוד שבוע, זה כאילו לא... אין לך את הפוש שקיבלת כל השבוע. שבועיים, שלוש, אז אתה כאילו כל הזמן ממשיך איזה משהו... כל הזמן, אתה לא יוצא בעצם מהמכון, ואז הלימוד הוא רק עולה. אתה יוצא הביתה, אז אתה כבר... הראש שלך מתעסק עם דברים אחרים.
אני אגיד את זה אולי בצורה אחרת, אני זוכר כשאני הייתי בישיבה, אז ככה אחד המשלים שנשארו לי חקוקים עד היום הזה, זה שאתה רוצה להרתיח קומקום ממים, אז אתה לא מדליק ומחבא ומדליק ומחבא את האש כל הזמן. הדלקת, עד שהמים קצת יתחילו להתחמם, קיבית. נו, אז המים התקררו. אחרי זה שוב פעם אתה מדליק, עד שיתחמם קצת, עוד פעם מתקרר. צריך לתת לזה רצף. עכשיו, הרצף הזה הוא נכון גם בלי קשר לשבת. הרצף הוא חשוב, ההתמדה היא חשובה ביותר. עד שמיים ירתחו, עד שמיים יבביעו, עד שהדברים יתחילו לקרות מבפנים. זה תהליך עמוק, זה תהליך ארוך שצריך לי לקרות. אבל ודאי השבת, השבת זה קריטי, ממש. סעודה שלישית בשבת. סעודה שלישית זה השיא של השבת. בעולם הישיבות סעודה שלישית זה השיא של כל הסעודות, של כל התפילות, של כל השיעורים. זה לא סתם ראווה דראווין חיצון הרצונות, זה... אני זוכר את עצמי, הייתי לוקח את הכוח לכל השבוע במסעודה שלישית. זה מקור הכוח. עם כל הכבוד לשיעור הזה. אני התלבטתי, תשאלו מי עכשיו הייתי בחוץ, ברק הייתי בחוץ. התלבטתי לדבר על זה עכשיו, כי אני יודע שיש אנשים שהגיעו מרחוק לשיעור הזה בנושא של זוגיות ומשפחה, ויש אנשים באינטרנט שמבטאים דברים אחרים בשביל זה. אבל הרב ירום אמר לי עכשיו, אתה לא יכול לדבר על זה, אי אפשר לדבר על זה, עכשיו הזדמנות חשובה לדבר על זה. יש פה הרבה חבר'ה, צריך לדבר על זה. אז אני מצטער אם גזלתי, אבל מצד שני, ביטולה הוא יסודה. אני לא רוצה לפתוח כאן סוגיה שלמה. אברכים, שבתקופה הראשונה של אברכיאדה שלהם, צריכים להיות קשורים לבית המדרש. אין תחליף למגורים פה. אחת הסיבות, גם אם זה יקר, זה יקר מאוד, חסר פרופורציה, נכון. השבתות פה. לבוא הביתה מתפילת שבת פה. זה משהו אחר. מי רצה להגיד משהו? דוד, בבקשה.
אני זוכר כשהתחתנתי, אמרתי לך, הרב, אני חפש פה דירה קרוב, חשוב לי, אמרת לי, אתה לא יודע כמה זה יעזור לך, מה זה אווירה אחרי שבת. באמת אחת הקשיים שאני שהתחתנתי, זה לעזור את הסעודה שלישית. כל האווירה, החזקה, ממש מעלה את הרוח באמת לכל השבוע. אז אחד החברים אמר לי, את האווירה הזאת אתה צריך לשים בבית. ובאמת עכשיו, אחרי החתונה, ברוך השם, האישה אומרת, תדע לך, שרים, אני והאישה שרים לבד, חצי שעה, שעה, לבד, שירים שממש מחזקים, מעוררים, אני אומר, תדעי לך, זה מה שבתות. למה אצלנו במשפחה לא נהוג לשיר, אוכלים, זה שתדברי גם, זה נגמר הארוחה. אבל רואה שאתה בא לפה, זה עובדך באמת כוח, וגם כמובן מחזק את החברים, שכל החברים פה, קראתי פה הרבה הרבה חברים, ודווקא בשבת, לא באמצע השבוע, דווקא בשבת אתה מכיר חברים, שבאמצע השבוע פחדת לדבר איתו, ועם הרבה כאלה, ואין, זה השבת, האווירה, תפילה, אתה חוזר לבית אחרי תפילה, זה שבת אחרת לגמרי, וזה מה שהרב אמר עוד לפני שהתחתנתי, צריך להצדיע עליו.
נצא לך, אני יכול לספר סיפור? על התרמוס. יש לך נזק מהשבת, חס ושלום. ולמרות זאת אתה אומר ככה. מישהו נשוי קצת יותר ותיק רוצה להגיד משהו, ובזה נסיים את זה.
קובי.
לא, לא, מישהו במכון, מישהו שגר פה. אריאל רוצה להגיד משהו? משהו קצר.
את הסיפור ש... בעיקר על השבת, אני לפני שהתחתנתי על ההורים של אשתי יחידת דיור באפרת שחשבתי לגור שם, ואבא של אשתי הסכים להביא לי לגור שם בחינם. ולפני שהתחתנתי הרב אמר לי, לא היה דין וחשבון, כאילו אתה תגור פה ליד המכון ואתה תודה לי על זה.
ככה אני אמרתי?
ככה הרב אמר.
מה אתה אומר?
לפני כמה פרטים ראת, הוא אמר גם לבית חינוך עברי להביא את הילדה שלו. אמרתי לו שלפני כמה, אני דיברתי גם עם אשתי, וזה היה הדבר הכי חשוב לי בחיים, זה שאני גר פה כאילו ליד. זה שאשתי לומדת כאילו במקום אחר, והיא באה, היא קשורה לכאן, גם קשורה לימי, גם קשורה לבן כאלה. ובעיקר בזה שהיא באה בערב שבת, היא פעם שאני זוכר, היא ידעה מה זה מכון מאיר בצורה כוללת, והיא לא ידעה אף פעם על זה, היא אמרה לי פעם אחרי שהיא באה פה בערב שבת, היא אמרה לי, אני מבחינתי כל שבת אני רוצה להישאר פה, כאילו, ולהיות קשורה לתוך המכון, כאילו, עד היום, אני כבר כאילו כמעט שנתיים פה, רוב השבתות, בזכות זה אני משתדל להישאר פה.
טוב,
טוב.
שכנעתם אותי,
טוב, אחרון רוצה להגיד משהו? מי? רמי רוצה להגיד משהו? אני פונה קצת לחבר'ה הוותיקים שנראה שזה לא רק החבר'ה, השבתות במכון מיר מתאימים לחבר'ה הצעירים.
רב, זו הוכחה, כולם פה שסגרו שנה, כל מי שהרב מראה, סגרו שנה שנייה שסגרו. זה לא
פשוט, בכלל.
ובאמת, אחד לאחד נבוא פה על כולם.
ולרב אין אחוזים.
כולם סגרו, לא?
איפה אתה יודע?
לא, זה באמת, לנו זה יותר קל. לגברים זה יותר קל, כי הם קשורים לישיבה. אבל זה שחותמים פה עוד שנה, זה כבר אומר שזה השפיע על הבית, שהאנשים
הביאו... בעקבות ההערות האלה, עוד לפני רמי שנייה, אני חושב שא', כל מי שהוא תלמיד מכון מאיר בצורה מלאה, אז ודאי שאין סיבה שלפחות בשבתות הממוקדות שנקרא להם עכשיו, או שבתות ישראליות, או שבתות מכון, איך שנקרא להם, אין סיבה לא להיות פה, הפוך, זה הגרעין של הכל, זה המנוש של הכל. ב', גם האורחים שחלקם יושבים כאן כרגע, והם לא בתוכנית מלאה פה, עם כל הכבוד, לא להסתפק בלבוא רק באמצע שבוע לשיעורים, לבוא לפה לשבת, להתארח פה בשבת. אברכים שלא גרים פה מסיבות כאלה ואחרות, אני יודע חלק שעושים את זה, באים לפה מדי פעם לשבתות. זה נותן כוח, זה נותן כוח, זה המנוע של הכל. כן, רמי.
לפני החתונה היה לי שתי אופציות, לא גור בנחלאות, שזה רבע שעה, שלוש חדרים, שירים ממש לתורה. או לגור פה בחדר וחצי, ב-2500, ממש, גוף, החלטנו בסוף שאנחנו כל המסתיבות וכל הרגש. דברים הנדיבים, אנחנו באים לגור פה, לקחנו את הכל בחשבון. ואני לא יודע איפה הייתי היום, הייתי בנחלאות, הייתי מה שאומר לגמרי, הייתי נשאר לגמרי. למרות שזה, אני חושב, 20 דקות הליכה, וזה ממש קרוב, זה לא אותו דבר, זה לא יכול לבוא שיעורי, ואתה אפילו פה, ואתה פתאום יורד גשם. אתה לא קשור באמת לזה, אתה באמת, כמו שהרב אמר, אתה מעין סטודנט, אתה לא באמת קשור לזה. ואשתי אמרה לי שהשבתות פה, להישאר פה שבת בשבילה זה... היא אמרה לי, זה העונג הכי גדול שיש לי פה. שאני כל השבת, אני נשארת פה, אני חוזרת מקבלת שבת, אנחנו באים לבית, תפילה, וגם שהמשפחה שלי פה הייתה הייתה בת הברית, הייתה אמרה לי, זה... לא ראינו דברים כאלו. אין, זה היה משהו אחר, משהו אחר לגמרי. גם אתם, אני אומר, גם אם יש לכם אופציות שהן הרבה יותר זולות והרבה יותר, שאומרים מה עם הכסף, מה עם הדברים, איך נסתדר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מסתדר הכל, ומי שבאמת רוצה לגור פה, יגור פה.
אבל זה שלב ב', עוד לפני שנגור פה, קודם כל נהיה פה שבתות כרווקים. בדיוק, בדיוק, היות ואנשים היו פה כרווקים וספגו את מה שספגו בשבתות פה, אז אחר כך הקמת המשפחה, זה היה דבר טבעי שבשלב הראשון לפחות של הקמת המשפחה, המשפחה צריכה לספוג את מה שאני ספגתי כאדם רווק. והנה, אני חושב שהמילים שכאן נאמרות הן חשובות ביותר. וסליחה שאולי מי שלא גר פה, אז הוא... אני יכול גם, אתם יודעים מה, עכשיו אני יכול גם להגיד על עצמי. אנחנו כמשפחה, אנחנו גרנו הרבה שנים בהתיישבות, היינו מחוברים מאוד להתיישבות, זכינו להיות שותפים בהקמת יישוב, יש לנו בית, ברוך השם גדול שם, וכו'. ובאיזשהו שלב, ככה, כשהתחלנו יותר להתקשר למכון ולכל מה שהוא עושה, הרגשתי איזה מין סתירה פנימית, שאני לא יכול לא להיות פה בשבתות, אני לא יכול לא להיות פה בחגים. אני לא יכול. כשאתה עושה משהו, תעשה אותו כמו שצריך. תהיה שותף, זה לא... ועם כל הקושי, אני מדבר עלינו כמשפחה, ועם ילדים שהתרגלו כבר לחיים בסגנון אחר לגמרי, מאשר בעיר, הכל מעלים לירושלים, אבל זה סגנון אחר. עשינו את המעבר הזה, לא שהם עכשיו נותן ציונים לעצמי. אני אומר, נאה דורש נאה מקיים, עשינו את המעבר הזה. ואנחנו עדיין קשורים להתיישבות, ורוצים להיות, ומבקרים, וקשורים וכו', אבל אין מה להשוות, אין מה להשוות. זה אני מדבר במחאות כרב. לא כרווק ולא כאברך. פה, להיות פה. זה משהו אחר לגמרי, זה קשר מסוג אחר, זה עוצמה אחרת, זה משהו אחר. אי אפשר להסביר את זה. לכן המסקנה של כל מה שאמרנו כאן, זה שכולנו ביחד משנסים את המותניים, לוקחים אחריות, מדברים אחד עם השני, לפחות לשבתות, שלוש השבתות שהזכרנו מקודם, כאיש אחד בלב אחד, חבורה, כשכל החבורה פה זה עוצמה אחרת, אין פה מה לדבר בכלל. וזה בתקופה הקרובה עד פסח, גם אחר כך נצטרך להמשיך את זה. המודעות, לחזק את המודעות אחד כלפי השני, לדבר על השבתות. אברכים זה כבר שלב ב', שלב ג' וכו'. איי, אומר או אומרת, שווה לגור קרוב למכון, רק בשביל תפילות ערב שבת במכון. תודה. אני מתרגש, מה נגיד לך? היא צודקת, או שהוא צודק. שומע משה? מוטי, אתה צריך כרטיסייה? קובי, אתה מתחיל לבגור אותה? האברכים מזכירים את הדירות לשבתות. טוב, עד לכאן בעניין הזה. ברק, רצית להגיד משהו? יש לך מה להגיד? שלב? לא, מי היה אתמול איתנו עוד? נועם, נועם רוצה להגיד משהו? נועם, נועם, מספיק דברים. בסדר, אוקיי. אלון רוצה להגיד משהו. אני ממש מתעצל שאני לוקח את הנושא של השיעור, אבל אין ברירה. זה ממש יסודם של דבר. אני ממש מתעצל שאני צריך לעשות
פה עמל בזוגית שמוכל למצוא את הערבות ונוכל לגור
טוב. נותן לי מכה בדלת אחורית.
לא שמענו.
מהתחלה, מהתחלה.
אם הוא מתעצל לעשות פה עמל בשיעורים האלה ולהגיע בקביעות, טוב, אתם לא יודעים, שנוכל להגיע ל... לחיות הזוגיות טוב, כדי שנוכל לגור קרוב.
אבל לפני שגרים קרוב בשבת, צריך להיות כרווקים פה. בבקשה. כן. סליחה, רגע, לא שומעים.
יש כללים לגבי הארוחה שלנו בשבת?
מה זאת אומרת כללים?
יש הרבה אנשים שכן מבינים לתפילה, אבל אז כולם
הולכים. תראה, אנחנו בזמנו ניסינו לעשות איזשהו כלל, איזשהו פרק זמן עמדנו בזה, אחר כך קצת העסק התרפא. שבערב שבת, לא, גם דיברנו עם חלק מהמשפחות הצדיקות שמזמינות את האנשים, את הבחורים, לא להיות מוזמנים ולא להזמין בערב שבת. בבוקר אולי קצת יותר לשחרר את הרסם, אבל בערב, כדי שיהיה דיבור חברים, ושזה יהיה בעוצמה, ושזה יהיה עם כל מה שזה נותן, להשתדל מאוד לא להתארח בערב שבת. אני יכול להגיד על עצמנו, אנחנו כמשפחה משתדלים מאוד לא להתארח בערב שבת. בחורים מהמכון. כי ערב שבת זה, אני לא אומר שבשבת הבוקר כן, אבל זה לפחות הנועל שלפחות ניסינו לעשות, אם לא לגזור שבת כן, שבת לא, אבל לפחות ערב שבת נקי יהיה למכון מאיר. וזו עוצמה אחרת, עוצמה אחרת ש-20 חבר'ה מתארחים, או שכולם פה.
נקי יהיה
לזה טוב. סתם, תחשבו על עוד משהו, אני אומר את זה לחבר'ה שלנו. מגיע רב שלא גר בירושלים לשבת במכון. כאחד שעשה את זה הרבה שנים, אני יודע שזה לא פשוט לטרטר משפחה. לטרטר ילדים קטנים, אישה, לפעמים תינוקות קטנים, חימום בחורף, מים חמים, זה לא, זה לא, זה לא, המיטה לא שלך וכו'. זה לא פשוט. בסוף מגיע הרב, עושה מאמץ גדול להגיע לשבת, וזה מחויבות בסיסית, כלומר אין פה, זה לא חידוש, ככה צריך להיות. זה הפשט. ובסוף, בסוף התפילה הורה, והייתה שבת אחת כזאת, 20-30 חבר'ה, שובל של 30 חבר'ה הולכים להתארח. דני ואני עצרנו את כולם, אמרנו, לאן אתם הולכים? לאן אתם הולכים? עצרנו את כולם, כולם חזרו לחדר אוכל.
הרב, צריך לשים שלט, שלא יתארחו. אתה יודע כמה
הולכים
כל שבת?
אני יודע. אני מעדכן אותך שדיברנו גם עם המשפחות המארחות, הצדיקות המארחות, חלקן מארחות לא אחד ולא שניים, אלא 5 ו-10 וגם 15, אני יודע את זה. לא רוצה להזכיר שמות. חלק גם, דרך אגב, גם חלק מהמארחים תומנים מערב, שמזמינים גם בנות לסעודה. כן, באמת, אז אפשר לעשות משהו.
לא אחד ולא שתיים.
מה?
לא אחד ולא שתיים.
אחד ולא שתיים. מניסיון אתה אומר. ככה הכרת את אשתך. הלו. אסף, תראו כמה תגובות יש פה. רש, הבנו את הרעיון, מתגעגעים לשיעור. טוב, הוא כנראה לא לומד פה. אסף, אחר הצהריים טובים? לא, זה לא אחר הצהריים טובים.
זה קצת טובה משהו
רושם, אבל... מה, לחזור לשיעור?
לא, אסף.
מה לא? קצת טובה, כן, דרך אגב, פעם ניסינו להוליך את זה, לא כל כך הסתייע. אני מציע שמכון מיר יעשה מקביט ויקנה בתים רבים באזור למען האברכים אשר ישלמו שכר דירה נמוך והגיוני, ובעתיד זה גם ישתלם למכון. אני מציע, אם אנחנו רוצים להתקדם בנושא הזה, אם אתם רוצים אני אשב איתכם על זה, נכתוב איזשהו דף מסודר, נפנה למי שצריך להפנות, על מה שיצליח. לפני שבנו את הבניין הזה פה, היה רעיון שכאן היא תהיה קירת אברכים. אבל לא הסתיים מילתא, מכל מיני סיבות. בסדר. מי שרוצה להצטרף לדבר הזה, בבקשה. טוב, אני גם מתגעגע לשיעור, אז בואו נעזור לשיעור. טוב. אם כן, השבת הקרובה, מי שנרשם, הוא יהיה פה. מנותו הרב לנדו יהיה פה בערב וכדומה. בשבת הבא, שבת הוא בשבת, שבת חזקה. אחרי זה שבת זכור, יהיה זה לא הפסקה, אבל יהיו שבתות רגילות, אבל הממוקדת הבאה זה זכור, ואחר כך האחרונה. טוב. טוב, אני אמרתי בפעם הקודמת שהיום אנחנו אמורים להתחיל צדדים יותר מעשיים שקשורים לקשר הזוגי. כלומר, היות ואנחנו הגענו לזוגיות השלישית, ובזוגיות השלישית אנחנו ראינו שיש בעצם שני נחשים. כלומר, יש בעצם שני צדדים של אדם, שכל צד של אדם יש לו את האישיות שלו, את התכונה שלו, ממילא את השאיפות שלו, את הרצונות שלו. הוא ממילא צריך להיות מודע להבדלים בין הצדדים השונים, כי לא טוב להיות האדם לבדו. אז אמרנו שאנחנו מהיום מתחילים לברר בעצם את ההבדלים העקרוניים בין זכר לנקבה, יותר נכון בין אדם לחווה, ועם ההשלכות המעשיות. עכשיו, יש לי איזושהי חוברת שהיא השלב הבא, שבזמנו הכנו אותה לשיעור אחר, אבל אני רציתי לשכלל אותה קצת יותר. כלומר, יש לי כאלה לחלק אם אתם רוצים, ואני רוצה לשכלל את זה קצת יותר, לכן לא צילמנו את זה. היום נסתדר כפתיחה בעל פה, ובפעם הבאה, בעזרת השם, כבר נקבל את הדברים בצורה מסודרת לפי מה שאנחנו רוצים לברר. טוב, קודם כל כנקודת פתיחה, מהו ההבדל העקרוני בין האיש לבין האישה, או יותר נכון בין אדם לבין חווה? אז כשאנחנו מתבוננים בתורה, כך מסביר הרב ציודה, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. אם אפשר תנ"ך, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הזכר ואת הנקבה, בשלב הראשון הוא ברא אותם ביחד, ואחר כך הוא ניסר ביניהם, כמו שלמדנו, אז יש הבדל, גם מבחינת, אם אפשר לומר, חומר הגלם, שממנו הקדוש ברוך הוא יצר את הזכרי ואת הנקבי, אחר כך את אדם וחווה, וגם מבחינת, נקרא לזה חומר הרוח, כלומר, גם חומר הגוף וגם חומר הרוח שונה, בין שניהם. מה זאת אומרת? אולי נתחיל בחומר הרוח, זה יותר פשוט. כשהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את האדם שהוא כלול מזכר ונקבה, אז כתוב בפרק ב' פסוק נתחיל בפרק א' פסוק ו', נאמר כך, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים וכו', ואז ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. חז"ל שאלו, מה זה נעשה? למה לא כתוב אעשה? אומרים חכמים, מעביר רש"י במקום, נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא שיתף עמו את המלאכים. אבל כשהקדוש ברוך הוא לקח את הצד הנקבי, והפך אותה לאישה ואחר כך לחווה, שם כתוב, אני קורא בפרק ב', פסוק י' ח', ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. לא כתוב נעשה, כתוב אעשה. אומרים חז"ל, כאן הקדוש ברוך הוא ברא לבד. או יותר נכון, את ההפרדה הוא עשה לבד. מה שכן, בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא עשה בשיתוף עם המלאכים. עכשיו כמובן, דבר פשוט, שכשהקדוש ברוך הוא פועל לבד, זאת מדרגה הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר עליונה, הרבה יותר מדויקת, אם אפשר לומר את זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא משתף עמו, נקרא לזה עובדים נוספים שהם פחותים כמובן ממנו, ממילא יש השפעה לעובדים האלה. אם כן, מה יוצא? שכשהקדוש ברוך הוא ברא בשלב הראשון את האדם שהוא כלול מזכר ונקבה, אז הקדוש ברוך הוא שיתף עמו את המלאכים. אבל אחר כך, כשהוא ברא רק את הנקבה, כשהוא סילק את הנקבה מהזכר, שם הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה לבדו. יוצא, לפי זה, כך אומר הרב ציודה, שההתנהלות שהקדוש ברוך הוא ניהל את עצמו, אם אפשר לומר, כשהוא ברא את הזכר והנקבה בשלב הראשון, אחר כך את הנקבה לבדה, כבר אנחנו רואים שהצד הנקבי, יש בו רובד יותר רוחני, יותר עליון, כי הוא נעשה לבדו. הוא נעשה רק על ידי ריבונו של עולם לבדו, ולא בצירוף של מלאכי השרת. בשלב הראשון הקדוש ברוך הוא ברא גם את הזכר וגם את הנקבה עם מלאכי השרת. בשלב השני, כשהוא ברא רק את הנקבה, או סילק רק את הנקבה, זה היה אלוקי לגמרי. בלי שיתוף פעולה עם מלאכי השרת. זה הבדל אחד. כן.
ברוקר צריך להיות הפוך, שאישה תעורך, ברור שלא עשה נגיע.
לא יודע, נדבר, נגיע לזה, אל תדאג, נגיע לזה. נגיע לזה שעשה נקרצונו, שלא עשה נאישה, נגיע לכל זה. זה הבדל, נקרא לזה, בסדר הפעולה הרוחני. עכשיו, גם בסדר הפעולה החומרי, כלומר, גם חומר הגלם, שממנו הקדוש ברוך הוא יצר בשלב הראשון את האדם שהוא זכר ונקבה, ואחר כך לקח את הנקבה לבדה, גם פה יש הבדל. בפרק... בפרק ב', פסוק ז', כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם, האדם שווה זכר ונקבה, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. נדבר במושגים לא נכונים רק כדי להגיע לעיקרון. הקדוש ברוך הוא לקח אדמה, ריכך אותה במרכאות עם מים, עשה מזה בוץ. אם כן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. אם כן, האדם בשלב הראשון שבו הוא נברא, והאדם הזה הוא זכר ונקבה, הוא עפר מן האדמה. אם אפשר לומר, וחז"ל מתארים את זה במדרש, את השלבים השונים עד שהקדוש ברוך הוא נפח נשמה באותו אדם. אבל כתוב בהתחלה, לקח את האפר, אחרי זה גיבל אותו, וכולי, כל מיני שלבים, בנבואות הרקמות, כל מיני שלבים שונים שהם שלבים גופניים, חומריים, טבעיים. אחר כך הקדוש ברוך הוא נפח בו את הנשמה. אני קורא שוב, פרק ב' פסוק ז', ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, שזה זכר ונקבה, ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הזכר והנקבה, בשלב הראשון, היה שלב מסוים שהם היו רק עפר מן האדמה. לא היה בהם עדיין נשמת חיים. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, פוס, גם על פי הטעמים דרך אגב, ואחר כך, ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, הזכרי נברא, הזכרי והנקבי, אבל כרגע הזכרי נברא בצורה כזאת, שהוא קודם כל חומר. לאחר מכן, כשהקדוש ברוך הוא מסלק את הצד הנקבי מהאדם, אז כתוב, ויבן השם אלוהים את הצלע, צלע הכוונה צד, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. כלומר, בשלב הראשון הזכר והנקבה, נבראו קודם כל מחומר, ואחרי זה נכנסה הנשמה. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אחרי זה ויפח באפיו נשמת חיים. אבל כשנלקחת האישה, כשנלקח הצד הנקבי שנהפך לאישה, פה כבר הקדוש ברוך הוא לוקח את הצלע. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האישה למה שהיא היום חווה, אז הוא לקח כבר צלע. בצלע הזאת כבר יש נשמה. חומר הגלם הראשוני של הזכר והנקבה היה אפר מן האדמה. אחר כך נשמה. בשלב השני, כשהקדוש ברוך הוא לקח את הנקבה מהזכר, חומר הגלם שלה היה צלע. ובצלע הזאת כבר הייתה נשמה. כלומר, זה היה, ויפח ואפיו נשמת חיים על גבי אפר מן האדמה, ואת כל המציאות הזאת של אפר ונשמה, לקח הקדוש ברוך הוא והפך אותה לאישה. יוצא, מן הרב ציודה שתי הערות האלה, שאנחנו רואים שגם מצד חומרי הגלם, אפר מן האדמה מול הנשמה, מול אחר כך הצלע, וגם מבחינת, נקרא לזה, הפועלים שפועלים את הפעולה על חומר הגלם הזה, אנחנו רואים שבאישה יש ממד יותר רוחני מאשר האיש. א', היא נבריאה מלכתחילה, בשלב השני שלה, שכבר יש נשמה באפר, זה כבר מציאות אחת אחדותית, מול הזכר שבהתחלה נברא, הזכר והנקבה, בשלב הראשון נבריאו רק אפר, רק אחר כך הגיעה נשמה, וגם ברובד הרוחני, האישה נבריאה אחרי שהיא נבריאה עם הזכר, ביחד עם המלאכים, אחר כך היא נבריאה לבדה. כלומר, אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא, נקרא לזה ככה, שדרג את מהלך הבריאה, עוד שנייה, שדרג את מהלך הבריאה והפך את הנקבה לנבדלת מן הזכר, אז פה כבר הקדוש ברוך הוא מתייחס אליה בצורה יותר רוחנית. הוא לא משתתף עם המלאכים, הוא עושה את זה לבד, ובית הוא לא ממציא אפר מחדש, אלא הוא לוקח כבר את הצלע, ושם, את הצלע הזאת, את הצד הזה, שיש בו כבר נשמה, את זה הוא בונה לאישה. שתי הערות האלה מיר הרב ציודה בשיחות הרב ציודה מספר 9 נקרא איש ואישה, שנקודת המוצא שלנו לכל התהליך שאנחנו רוצים לברר, זה שהאישה היא יותר רוחנית מהאיש ביסודה. אז אם ככה, שנייה רגע ידידיה, אז אם ככה, איך יכול להיות שהמהר"ל אומר שהאישה היא יותר חומר והאיש הוא יותר צורה, והמהר"ל חוזר על זה בעשרות מקומות, ויש כאלה שרוצים להבין שהאישה היא חומר במובן שהיא יותר חומרית, ויש לו צורה במובן שהיא יותר רוחני, הלכאורה זה סותר את מה שאמרנו עכשיו. אז נראה שכנראה מה שהמהר"ל מתכוון זה משהו אחר לגמרי, כי המהר"ל במקום אחר כותב במפורש שהאישה היא יותר רוחנית מאשר האיש. לכן באמת הרב קוק מסביר, ונראה בהמשך, שכשהאישה מברכת שעשני כרצונו, היא מברכת שהיא רצונו של הבורא. היא יותר רצונו של הבורא. הבורא מתגלה בה, או פוטנציאל התגלות בה, יותר מאשר בו, יותר מאשר בזכר.
אז למה היא לא תלמד תורה?
נראה שאנחנו רק בפתיחת הסוגיה, יש המון קושיות כאן.
מה המקור של המהר"ל?
אנחנו נגיע אליו. המקור של המהר"ל, אם אתה רוצה, זה בספר באר הגולה, דרוש על התורה, יש שם כמה דרושים, בהוצאה הישנה של המהר"ל, לא החדשה של אור עציון, הישנה, זה עמוד כ"ח. ודרך אגב, זה, המהר"ל הזה בנוי על פי הגמרא, שהגמרא במסכת ברכות, בדף י"ז אומרת, שאישה יותר מוכנה לעולם הבא. נשים שעננות, אומרת הגמרא, הכוונה יותר מוכנות לעולם הבא. אבל נראה את זה בהמשך. הקדוש ברוך הוא עשה אותי יותר רצונו. אני יותר קרובה לרצון שלו. האיש לא מברך שעשה אני כרצונו, כי האיש הוא יותר חומרי. הוא פחות אלוקי. אנחנו רק בתחילת ההבנה, אנחנו נברר את כל הסוגיות האלה לפרטי פרטים. כן.
מה המשמעות של הצלע?
שהקדוש ברוך הוא לקח צלע, זה אומר שהוא לקח כבר נשמה באפר. אז שהוא לקח את... צלע? צלע זה לא צלע. צלע זה צד בחזה. הוא לצלע המשכן. צד. הקדוש ברוך הוא לקח את הצד הנקבי, שהצד הנקבי כבר הייתה בו נשמה באפר, ואותה הפך לאישה. אם כן, הדמות שנקראת אישה, היא... השתדרגה, היא הופיעה על ידי זה שכבר יש נשמה באפר. לעומת הדמות בהתחלה שנקראת אדם, שהיא כלולה מזכר ונקבה, היא בהתחלה הייתה רק אפר מן האדם. אחר כך והיפר בפר נשמת חיים. כלומר, לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא השאיר את הזכר, אז הוא אומר, טוב, בוא ננפח בך נשמה חדשה. מה שאין כן פה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הצלע, ואת הצלע עצמה הוא בונה, בצלע כבר יש רוח חיים, כבר יש נשמה. יש אלוקות. כן, קודם. לא. לא, הקדוש ברוך הוא ודאי לא התחרט. אז יש הרבה הסברים לזה. ההסבר שאנחנו רוצים להבין על פי הרב ציודה, שהקדוש ברוך הוא לא שיתף את המלאכים, כי בבריאה כל כך רוחנית, אתה איש מקצוע. המקצוע שלך הוא נגר. אתה נגר? מה? אתה בנאי. עכשיו, אתה יודע שיש נגיד איזה מבנה מסוים שצריך להיות פיקס, מדויק. ונגיד רק אתה יודע את שיטת העבודה. אתה לא תיתן את העבודה הזאת למישהו אחר. כי מי שיכול לעשות את זה כמו שצריך, כמו שאתה חושב שצריך להיות, זה אתה. נכון או לא? או, אז כנראה שבמדרגה רוחנית פחות, נקרא לזה, קרובה להשם, אפשר לשתף גם גילויים של ריבונו של עולם, שהם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל במשהו מאוד מאוד קרוב לריבונו של עולם, פה צריך לעשות מישהו, את הדבר הזה צריך לעשות מישהו שהוא הכי קרוב לריבונו של עולם, שזה ריבונו של עולם. לא, נעשה, חזל אמרו, זה כבר השם מביא, נעשה, השתתף עם המלאכים. חזל אמרו שכל מקום שאתה מוצא ענוותנותו, אתה מוצא גדלותו, שאתה בחור שיתף את המלאכים, אבל סוף סוף אדם הוא לא שיתף את המלאכים בעשיית האישה. למה לא כתוב לא טוב להיות האדם לבדו? נעשה לו עזר כנגדו. מה זה אעשה לו? אלא הקדוש ברוך הוא כנראה הקפיד שכשהוא הולך עכשיו להפריד את הנקבה מהזכר, הוא רוצה לעשות את זה לבד. במרכאות, בביטויים של היום, הוא סומך רק על עצמו. לא על המלאכים. כל מה שהוא פחות מריבונו של עולם, לא מספיק כדי לברוא אישה.
קצת קדימה,
אבל יכול להיות
בגלל זה הוא לא נתן
לאישה
כביכול את השליטה כביכול בעולם הזה?
לא יודע, נראה בהמשך. נראה בהמשך אם זה נכון. כלומר, זה שאנחנו אומרים שהאישה יותר רוחנית, עוד לא הגדרנו איך הרוחניות הזאת באה לידי ביטוי. אולי אנחנו נגלה דווקא הפוך ממה שלא נאמר. שככל שהאדם הוא יותר רוחני, אז הוא יוכל לגלות את הרוחניות הזאת במרחב חיים שנראה הפוך מהרוחני, כי אפילו מה שנראה הפוך או שונה מהרוחני, אם אתה כל כך רוחני, אתה יכול לגלות גם שם את הרוחניות. אז האישה היא יותר רוחנית, ולכן היא קיבלה מתנות יותר חומריות. לכן דווקא מפני, אנחנו מתקדמים, דווקא מפני שהאישה יותר רוחנית, היא כלפי חוץ יותר חומרית.
כדי לייצר את זה.
כדי לתת כיוון, ערך, משמעות. תוכן לרוחני. חז"ל אמרו ביטוי כזה בגמרא, שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, אז הוא שם את היצר הרע במקום שבו אפשר, שדרכו אפשר לגלות הכי טוב את היצר הרע. ולכן כתוב שהקדוש ברוך הוא שם בעם ישראל יצר הרע יותר מאשר באומות העולם, וכתוב ששם בתלמידי חכמים בעם ישראל יותר מכולם. כלומר, יצר הרע בישראל יותר מאומות העולם, ויצר הרע בתלמידי חכמים שבעם ישראל יותר מאשר באנשים רגילים בעם ישראל. איך זה יכול להיות? כי ככל שאדם הוא יותר רוחני, הוא יכול להפשיט מלשון התפשטות, הוא יכול להפשיט את הרוחניות הזאת בצדדים חומריים. ולכן האישה היא יותר רוחנית, ודווקא בגלל זה יש לה נטיות יותר חומריות. אנחנו מתחילים להסתבך עם ההגדרה של המהר"ל של חומר. מה זה חומר? מה זה חומר וצורה? חומר וצורה זה לא חומרני ורוחני, זה משהו אחר לגמרי. חומר וצורה במהר"ל זה סדר אחר. חומר, נגיד בקיצור, בתמצית, חומר זה חומר גלם, וצורה זה מי שמצייר את הצורה על החומר גלם הזה. נגיד פלסטלינה, כגוש פלסטלינה, זה נקרא חומר, זה גולמי. אני לוקח את הפלסטלינה ועושה מזה קערה, זה נקרא צרתי צורה בפלסטלינה. אז האישה היא יותר חומר, לא במובן שהיא חומרית, אלא יותר חומר במובן, ונדבר על זה בהמשך, שהיא מוכנה שיצורו עליה צורה. מול האיש, מול הזכר, שהוא לא מוכן שיצורו עליו צורה. הוא צר באשתו צורה, היא לא צרה בו צורה. טוב, נדבר על זה, סוגיות עצומות. לא, לא צרה צורה. לא צרה צורה. צורת החומר. אבל זה נושא קצת אחר, לכן המהר"ל לא מדבר בכלל על חומרנות. כן, מוטי.
רק, אתה אומר שהאדם זה גם זכר וגם נקבה.
זה כבר למדנו.
בגלל שהוציא את האישה אחרי זה?
לא, האדם, אני קורא, פרק א', אמרנו הרבה פעמים, פרק א', פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, כל מה שאנחנו נפגוש עוד כמה פסוקים בכותרת אדם, יהיה זכר ונקבה. אז אדם שווה זכר ונקבה. אחר כך כתוב הוא יפריד את הנקבים מהזכרים. דבר
שני, אז מה, מי שכל היום יושב בישיבה הוא כביכול פחות רוחני.
בוא נשמור את זה להמשך, לא אמרנו את זה. בואו לא נדביק דברים שעוד לא אמרנו. כן, אנחנו רוצים להתקדם שהאישה בעצם יצירתה החומרית והרוחנית היא יותר רוחנית, והוספנו עוד חצי משפט שדווקא בגלל שיותר רוחנית אז היא קיבלה כישרונות יותר רחבים בעולמות חומריים, כי היא יכולה לגלות את הרוחניות אפילו שם. עכשיו כמובן, ככל שאתה יותר רוחני אתה יותר חומרי, ככל שאתה יותר פוטנציאל רוחני בתוך החומרי אתה יכול לא לגלות את הפוטנציאל הזה, ואז בפועל אתה יכול להיות הרבה יותר חומרי. אז אישה יכולה להיות שבויה באסתטיקה, שבויה ברכוש, בקניינים, שבויה בהרבה דברים. כלומר, ככל שהחומר שלך הוא יותר גדול, אז הרוח הפוטנציאל היא יותר גדולה. אבל גם החומר המעשי הוא גם אפשרות יותר גדולה. אז יכול מאוד להיות שהתוצאות בפועל במציאות יהיו שנשים הן חומריות יותר. אבל זה עצמו מגלה שבפוטנציאל הן רוחניות יותר. אבל נדבר על זה בעריכות, זה ממש הקדמה כללית, כן רב.
כשאיש ואישה מתחתנים, לא אמורים לגלות לכל אחד את הצד השני בזה, אז כלומר האישה שהיא כביכול יותר רוחנית, אז הגבר מקבל את זה והגבר מקבל את הצד של האישה.
כן, אבל עוד לא דיברנו איך הרוחניות הזאת מתגלה אצלה. כשאתה אומר היא יותר רוחנית, אז אתה מצפה, או נהייתי מצפה, שרוחניות זה אומר שהיא עכשיו תעשה משמר ביום חמישי בלילה. זה נקרא רוחני. אבל עובדה שאישה לא עושה משמר בלילה. ביום חמישי. היא עושה במטבח משמר.
זה חשוב מאוד.
חשוב גם שבעלה יהיה איתה במטבח, בצורה כזאת או אחרת.
לא בעלה, כי עם אישה.
אישה. אישה. מפיק בהן. כן. כלומר, לא דיברנו איך זה יופיע. אבל זה ודאי, יהיו לזה צדדים שונים שזה יופיע.
גם אצל הגבר?
נדבר על זה עוד. כן. יוסף.
הבנתי מהרוב שכביכול שהקדוש ברוך הוא שיזף את המלאכים ויצר את האדם ביחד עם המשיבה. ושמה היה גם את החומרי, את הגוף, המצב, והכל, וגם הרוחני.
וזה רק רוחני כבר. כלומר, זה כבר רוחני בתוך הטבעי. בשלב הראשון זה היה חומרי, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אחר כך, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל היה שלב שזה היה רק עפר מן האדמה. בוא נגיד במושגים של גן, כן? האדם בשלב הראשון היה בוץ. ולא הייתה בו נשמה. היה חומר גלם. מה התוכן, מה המשמעות, מה הערך, מה החשיבות, מה התפקיד, מה הפונקציה, מה המטרה. זה עוד לא היה בשלב הראשון. אחר כך, ויפח באפיו. אז בשלב הראשון, היה גם לזכר וגם לנקבה, רק חומר. אחר כך הופיע הנשמה. כשהקב"ה סילק את הצד הנקבי, שהיא כבר נשמה בגוף, זה צלע, זה כבר צד שיש בו נשמה בגוף, וממנה הקב"ה ברא את האישה, אז הקב"ה בורא אותה בשלב השני, כבר שהנשמה בתוך החומר, אין, זה לא כתוב שהקב"ה לקח את הצד החומרי של האישה, השאיר אותו קצת לבד, ואחר כך נפח בו נשמה. זה לא כתוב.
אז זה השאלה שלי, שכבר היה בה את הצד הרוחני,
כן.
הנשמה הזאת, אז איך זה מסתדר שיותר רוחנית מגבר, שכבר, שהוא הוציא את הצורה, כבר היה את הנשמה בפנים.
עוד פעם, בוא נעשה סדר.
זה שהיא הייתה מחוברת
לגבר. גם רותה מהגבר, יותר מהגבר.
אני מראה את הנשמה, אז איך חשוב שהוא הוציא אותה, היא יותר רוחנית.
בוא נעשה סדר. בוא נכתוב שלב א', שלב ב', בסדר? שלב א', שלב א', האדם שווה זכר ונקבה. מה אנחנו יודעים על השלב הזה מבחינה חומרית? מבחינה חומרית אנחנו יודעים שהיה קודם כל, נקרא לזה חומר, עפר מן האדמה, ואחר כך הופיע הנשמה, נקרא לזה רוח. אחר כך הופיע הנשמה. זה נכון לגבי מי? גם לזכר וגם לנקבה. עד לכאן הזכר והנקבה שווים. אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא הפריש את הנקבה מהזכר, מה הוא בעצם עשה? הוא לקח כבר את ההרכב הזה שנקרא רוח בחומר, שחז"ל קראו, שהתורה קרא לזה צלע, זה שלב ב', זה שלב א', מקווה שאתם רואים משהו. זה שלב ב', ושלב ב', הקדוש ברוך הוא לוקח את הצד הנקבי, לוקח רק את הנקבה, כלומר עכשיו אנחנו מתייחסים לנקבה. עכשיו הנקבה הזאת ואותה הוא בונה לאישה. עכשיו, הנקבה הזאת היא כבר נשמה בגוף, היא כבר נשמה באפר, היא כבר רוח וחומר. אז חומר הגלם של האדם, הזכר והנקבה, היה בהתחלה חומר, אחרי זה רוח. אז הזכר היה קודם כל חומר, ואחרי זה רוח. הנקבה, שלב א', הייתה קודם כל חומר, אחרי זה רוח. אבל הנקבה שלב ב', היא כבר רוח וחומר.
אז גם האיש שלב ב'.
לא נכון, את זה אין לאיש. את השלב הזה אין לאיש. זה קרה פה וזה נגמר.
גם באותה מידה שהוא הפריד אותה, אז גם הוא נשאר.
זה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא כתוב שהקדוש ברוך הוא בנה את האיש מחדש. כתוב האבן את האישה. כשהקדוש ברוך הוא הפריד את הנקבה, היא נהפכה לאישה, אבל הוא נשאר מה שהיה. אני אומר את זה בצורה טופשת לגמרי, כן. נגיד את זה ככה, נגיד זה טוש, בסדר, זה זכר ונקבה. נגיד שזאת הנקבה. אז שהקב"ה הוא לקח את הנקבה, את זה עכשיו הוא צריך לבנות בצורה עצמאית. עכשיו את זה הוא בונה, ואי ונשם את הצלע. הזכר נשאר כמו שהוא. לא צריך לעשות כלום, הוא כבר מוכן.
אותו רוחניות.
הוא כבר מוכן, הוא כבר קיים. לא כתוב ויבן את האיש. הקב"ה הוא בנה את האישה, ויבן את הצלע שלקח מן האדם לאישה.
נכון, אבל
זה הרוח החומרית מבחינה חומרית.
אז הצלע הזאת, החלק הזה, הצד הנקבי הזה, הוא כבר נשמה באפר. ואת הנשמה באפר, הקדוש ברוך הוא, שאת רואה, קרא לו צלע, הנשמה באפר הזו, או האלה, הקדוש ברוך הוא בנה לאישה. את השלב הזה, של נשמה באפר, את זה אין לאיש. אותו דבר לגבי המלאכים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא גם את הזכר וגם את הנקבה עם המלאכים. אז גם הזכרי וגם הנקבי נבראו על ידי המלאכים, הקדוש ברוך הוא והמלאכים. השלב השני, את הנקבה, ששודרגה מנקבה לאישה, בנה הקדוש ברוך הוא ברא בעצמו.
כן, אבל הוא בנה את הצד החומרי שבה, כי הרוחני כבר היה.
מי ברא את הצד?
הקדוש ברוך הוא, אחרי הניסוי, אחרי שהוא בנה את הנקבה. אתה אמרת שהרוחניות כבר הייתה.
אבל יש הרוחניות עכשיו חדשה, הרוחניות הזאת בחומר עכשיו נבנתה כאישיות חדשה. אז הוא בנה אותה רוחני חדש וחומרי חדש. יש רוחני על גבי הרוח בחומר, רוח ברוח. זה לא קיים אצל האיש. זה לא קיים אצלנו. כולנו נקבות.
לא, כולנו...
הלוואי שהיינו נקבות, זאת המסקנה.
היינו רוצים לשואף
יותר להיות... או, עכשיו אתה אומר משפט חשוב.
בסדר, אז...
שהיינו שואפים להיות נקבות.
אז למה אנחנו מברכים בבוקר
ש... שלא עשה אישה, שאלה חשובה. כלומר, אנחנו צריכים לקנות במרכאות מאוד באישה שמברכת בבוקר שעשה אני כרצונו. ריבונו של עולם, למה אני לא כרצונך? דרך אגב, עכשיו סליחה שאני אומר. אם אנחנו מברכים שלא עשה אני אישה, זה מזכיר לנו עוד כמה ברכות בברכות השלך. שלא עשה אני גוי. לא עשה אני עבד. אבל בואו נעשה רשימה שחורה. גויים, עבדים, נשים. זה לא בדיוק כמו שזה נשמע, כמו שאמרתי עכשיו, מה פתאום? כי היא מברכת שעשה אני כרצונו. וכן, מה שאנחנו אומרים שלא עשה אני אישה, צריך להבין את זה בצורה אחרת לחלוטין. כי אתה לא יכול להסביר ששלא עשה אני אישה זה חלק מהרשימה השחורה של גויים ועבדים וכדומה, כי היא מברכת שעשה אני כרצונו. אז איך זה יכול להיות?
זה מצד המיון.
לא יודע, נראה בהמשך.
זה אפילו לא זוכר לעשות מצוות, כמו גבר, מה לעשות?
איך הגעת עכשיו למשפט הזה?
איך הגעתי למשפט? זה של הברכה, של עשה... אני לא צריך את המצוות.
טוב, נראה בהמשך. נראה בהמשך. מה שמוטי אומר שאישה פטורה מחלק מהמצוות, ולכן הוא מברך שלא עשה אישה, כי הוא יכול להרוויח עוד כמה מצוות לעוד כמה דקות בגן עדן.
אבל אצלה זה מלאו...
זה מה שמוטי עכשיו... זה מה ש... או בעולם הזה או בעולם הבא. בעולם הזה, בגן עדן ובעולם הבא. טוב, נדבר על זה עוד. לא באנו לעולם הזה לאסוף מצוות.
לא, דבקות בעולם הזה, לא מצד המצוות.
דבקות זה כבר מילה אחרת.
לא מצד
ה... דבקות זה מילה אחרת. דבקות זה מילה... לא יודע, נדבר על זה בהמשך. לא, זה תמיר היה חשובה מאוד. למה אישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה? כי היא בכביסה ובמטבח.
כבר אמרנו שמתוקנת בעניין.
אז כנראה שהיא לא זקוקה כמו האיש לגלות את האלוקי בזמן.
היא תמיד מאחרת.
דרך אגב, זה מאוד מעניין שאישה היא תמיד מאחרת, והאמת לא תמיד. זה מראה שהיא מעל הזמן. אבל לא תמיד היא מגיעה למקום, אז היא גם מעל המקום. טוב, באמת, אישה, הייתם פעם אישה נוהגת? מעל הזמן, מעל המקום, מעל המצב, מעל הסיטואציה. וואי וואי, איזה שפכתל, אני הולך עכשיו לקבל באינטרנט. אישה לא ממהרת בנהיגה. איש? וואי וואי וואי. יש לזה עומקים, כלומר, זה נובע מאיזשהו מקום. לא, באמת, כתוב שדרכים לנשים לא כל כך קשות. דרך לא קשה לאיתתה, אומרת הגמרא. לעומת גברים שדרכים קשים להם. מה זה דרך? מה זה דרכים? אתה מדבר, יש לנו עוד הרבה מה לדבר על זה. בבקשה, אלו. אמרנו שההפרדה הזאת שהגיעה בשלב הראשון בגן עדן, שהפכו לאיש ואישה, ואחר כך שסולקו מגן עדן, אדם וחווה, ההפרדה הזאת יונקת מהזוגיות הראשונה. הזוגיות השלישית יונקת מהזוגיות השנייה, שיונקת מהזוגיות הראשונה. אז תמיד יהיה את החיבור.
לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, מה שדיברנו אז על עזר. עזר, נכון? סיוע בדרך הריכוז, אבל כוח משיכה, כנגדו. ואחר כך בשלב השני, גם הזוגיות הזאת היא עדיין קיימת שם.
זה מה שתורנתי, בעצם ההפרדה הזאת, האם אצל האדם, אצל החב, נשאר עדיין, כאילו, כשאני רואה את זה היום, עדיין נשאר...
קצת
נקבה.
לא, אז מה שאלון אומר זאת הערה שאמרנו שנגיע אליה, ובעזרת השם בשבוע הבא כבר נדבר על זה, שבשלושת השלבים הזוגיים, הזכר נקרא אדם. בשלב הראשון יש לנו אדם שהוא שווה זכר ונקבה, אז גם היא וגם הוא נקראים אדם. בשלב השני, היא נקראת אישה, נכון? אבל כתוב, ויביא האל האדם. אם כן, למרות שהוא נקרא איש, הוא עדיין נקרא אדם. ובשלב השלישי, שהיא הפכה לחווה, הוא עדיין נקרא אדם, אדם וחווה. אם כן, הצד הנקבי שנלקח מהצד האדמי, לא השאיר את הזכר חסר נקביות לגמרי, אלא השאיר אותו קצת נקבה. דרך אגב, גם בגנטיקה זה נכון. X, 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 Y, נכון? הזכר הוא X, Y. והנקבה? X, X. למדנו פעם בביולוגיה. לא, זה אותו דבר, כלומר, הגילויים הרוחניים מופיעים גם בגנטיקה, גם ברבדים הביולוגיים. אז יש באיש גם X וגם יש בו Y זכי ויש בו X נקבי. והנקבה יש לה רק נקבי. אני לא רוצה להתפזר על הסוגיה הזאת, אבל אמרנו פעם, שאיש מחפש באישה, אישה. באותו נכון חווה. הוא מחפש בה, נגיד, לא נדבר על זה עכשיו, אבל הוא מחפש רגישות, הוא מחפש עדינות. הוא לא מחפש... תקיפות, אגרסיביות, גבריות, הוא הפוך, הוא מחפש עדינות. אבל אישה מחפשת באיש מצד אחד גבריות, מצד אחד כוח, משענת, יציבות, מצד שני מחפשת בו רוך ועדינות. היא מחפשת בו קצת נקבה. היא לא תוכל, האיש, היא ודאי מחפשת בו קצת נקבה. אם הוא לא יהיה גבר, אבל גבר רגיש קוראים לזה, אז זה לא, היא לא יכולה להתחבר לזה, כי אין נקודת השקה, הם יותר מדי שונים, יותר מדי מוקצנים. לא, זאת אחת הבעיות שאנחנו צריכים לטפל בהן, כלומר, אנחנו, בני אדם ממין זכר, שאנחנו חושבים שגבריות היא עוקרת את הרגישות, את הנקביות. לא נכון. אדם ממין נקבה רוצה מצד אחד כוח מתגבר על מעכבים, על מפריעים, נדבר על זה גם בהמשך בעזרת השם, מצד שני, כוח הקשבה. הן קוראות לזה כוח אכלה, אי חף למד אי, שיוכל להכיל אותי, שיוכל להרגיש אותי, שיוכל להבין אותי, שיוכל להיות איתי. לעומת הוא, הוא לא מחפש גבריות אצלה, הפוך, גבריות אצלה זה דוחה אותו, זה מאוס בעינה. הוא מחפש משהו יותר מעודן, יותר רך, יותר רגוע, יותר עדין, יותר מתון, יותר נקבה. מצד שלישי, זה שיש באדם הזכרי קצת נקבה, זה גם סכן, כי הנקבה יכולה להשתלט עליו. אז הנקבה יכולה להשתלט על הזכר שבאדם, שבזכר, כמו שאמרנו, אוי לו לדור, שבניו נקבות. כלומר, יש מציאות שבנים נהפכים לנקבות.
חיצונית גם כפשוטו.
אבל לא צריך חיצונית, אנחנו מדברים כרגע מנטלית. מישהו רצה פה להגיד משהו? לא. טוב, כן, קובי, 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 אני אומר...
אנחנו נחדד אולי קצת עם זה, כי מפה שומעים כמה דברים. בהתחלה, לגבי יש לו שתי רישויות, גם עד היום. יש לו את הרוחני ואת הגשמי, וכל הזמן יש את המלחמה ביניהם.
כל הזמן יש?
מלחמה ביניהם.
כן.
לאישה, היא כבר קיבלה את זה בערבוביה, עכשיו היא צריכה להחליט מה שולט, אבל היא לא צריכה, זה לא מלחמה פנימית כל הזמן, לכן היא יותר רוחנית, אם זה...
מה שלני אומר זאת הערה מאוד חשובה, הוא אומר זה אולי במילים יותר ברורות ממה שאני אמרת. מה שלני אומר זה חשוב, כלומר, האישה, בגלל שאצלה רוחני והחומרי מחובר לכתחילה, אז אין אצלה סתירה בין רוחני לחומרי. אז כשהיא כביכול מגלה צדדי חיים שהם צדדים חומריים, זה לא חוסר רד שמיים, זה לא חוסר באמונה, זה לא חומרנות, בזבזנות וכו'. אבל אצל האיש, הרוח והחומר, הצד הקודשי והצד הטבעי, הם שני כוחות שונים. ולכן הוא מרגיש הרבה פעמים במלחמה. לכן אנחנו כבאים, אני מדבר כרגע לרווקים, בחור מגיע מהישיבה, יש לו תבנית מאוד מסוימת איזה בחורה הוא רוצה, ומאוד בדרך כלל בנושאים, נקרא לזה הרוחניים. ופתאום הוא פוגש אותה, והיא מדברת על עניינים שקשורים לעולם, וחשוב לה המראה החיצוני, וחשוב לה עוד כמה דברים וכו'. ואז הוא יכול בטעות לחשוב שהיא לא מספיק רוחנית ביחס אליו. הוא לא מבין שהמבנה הרוחני אצלה בנוי אחרת לגמרי מאשר המבנה אצלו. אצלו, בגלל המתח בין רוח לחומר, בין קודש לטבע, אז כל מה שהוא טבע הוא כביכול רחוק מהקודש. הוא שונה מהקודש, הוא נבדל מהקודש, הוא מלחמה מול הקודש. לכן הוא מאוד מאוד מנסה לשמר את עצמו בקודש. אבל אצלה הקודש והטבע זה מציאות אחת. אז שהוא פוגש בחורה, נקרא לזה טבעית, הוא יכול חד ושלום לקרוא לזה שהיא לא קודשית. ובאמת היא קודשית. הוא ציפה שהוא ידבר איתה בפגישה על המהר"ל, ופתאום הוא מדבר איתה בפגישה על החיים. על החיים. והוא לא מבין את זה, זה נראה לו ביטול תורה. מה? נדבר על זה. נדבר על זה. לכן אמרנו שככל שהרוח, ככל שהיא יותר רוחנית, היא קיבלה מתנות יותר חומריות. הפוטנציאל יותר גדול, אבל גם הסכנה יותר גדולה. כלומר, שואל שלב, איך אני יודע אם הצד הנקבי, החוואי, הוא לא משועבד לחומר? הוא לא מכור לחומר. אולי שמה לב יותר מדי לאסתטיקה, יותר מדי לצדדים חומריים של החיים וכו'. נדבר על זה כמה שניתן, לא אומר לצאת עם טבלה, אבל להבין עקרונות לפחות.
ושם אתה לא יכול להגיד שהיא ככה כי יש לה עוצמות רוחניות שמתחילות.
נכון, ואדם, נכון, וכשהקשר הוא קשר עמוק, כשהבחור מספיק בוגר ואחראי ויודע לזהות דברים קצת מעבר לפני השטח, הוא ידע לזהות האם הגברת שהוא יוצא איתה היא בחורה רוחנית, אלא שיש לה ברוך השם מרחב חיים גדול, או שהיא בחורה שמרחב החיים הגדול שלה מגלה את זה, מגלה על זה שהיא חומרנית. אוי ואבוי אם אדם יוצא, אם בחור יוצא עם בחורה והוא לא יודע לזהות את הנקודה הזאת. האם זה שהיא מאוד קשורה למעגלים רחבים של חיים, האם זה חומרני, האם זה בא למקום חומרי, או זה בא למקום רוחני? זאת, זה א' ב' שצריך לזהות. זה א' ב'. לא צריך להיבהל מזה, צד שני, צריך לדעת לזהות מאיפה זה נובע.
זה באינטואיציה או שזה...
נדבר על זה, בוא נשמע, זה סוגיה שלמה, בוא נשמור על זה. כן, בבקשה. נדבר, נדבר על זה. רק בפתיחת הדרך, בבקשה, אבי.
כאילו, אתה לא מגדיר את אצל האישה מה המקום באמת של הקודש, גם כשהיא מדברת על הדברים כאילו של החול. כאילו, אם היא תדבר על כל דבר הזה, יש גם אצל
בחורות,
יש רמה כאילו.
יש לי שאלה. ראית פעם יום נשים באיזשהו מקום בארץ? יום נשים, יום לימוד תורה לנשים. ראית פעם איך זה נראה?
לא.
אז אני ראיתי. יש אולם גדול שמגיעות ברוך שם הרבה נשים, וליד האולם הזה יש בדרך כלל אולם יותר גדול, של מחירות של כל מיני דברים. כובעים, תכשיטים, בסמים, הגרטלים, אמרתי כבר, כובעים. הדוגמה הזאת היא נפלאה. לכו תראו מה קורה בכינוסים בבנייני האומה שלושה ימים. כל הדוכנים של כל מה שלא חשבנו שקיים בעולם נמצאים שם. יום נשים, יום לימוד תורה לגברים. ראיתם פעם איך זה נראה? איזה כוס קפה, אפילו כוס קפה אין. נכנסים, ספרים, לומדים, מפטפטים, חמש דקות הפסקה, חוזרים. יום נשים זה ארוחת בוקר, עם ארוחת צהריים, ועם איזה זה, ועם איזה זה.
שיעור תורה זה הפסקה.
משתלם להיות נשים.
יש בית ספר שלומדים...
איך אפשר להסביר את זה? אז זה קשור בדיוק לזה.
מחילה, יש בית ספר שלומדים שם נשים כל יום, אפילו גמרא, הלכה, אגדה.
טוב, נדבר על זה, מי אומר שזה נורמלי? ברחוב
קמצית בנובמבר.
טוב. רגע, שנייה, שאלה האחרונה של קובי, כי השעה כזאת קצת מאוחרת, סליחה. איך האישה מזהה אותנו?
מה?
אני אגיד ככה, קובי שואל איך הצד הנקבי מזהה את הצד הזכרי, איך חווה מזהה את אדם. אני חושב שככה צריך להיות, אני לא משק, זה ככה, אבל ככה צריך להיות. היא צריכה לזהות עוד לפני האם הוא נקרא זה רוחני, עד כמה הוא יודע להכיל בתוכו גם את הצד הנקבי של הרוחני בחומרי. זה יותר חשוב. לפני, בעברית פשוטה, לפני שאתה אומר או חושב שאתה לא יכול ללוות אותה כי יש כאן דין ייחוד, למרות שבכלל אין כאן שום דין ייחוד, תחשוב שהבחורה המסכנה הזאת במחאות צריכה עכשיו ללכת חצי שעה במקום חשוך בלילה בחורף לבד. לפני שאתה חושב, אם היא באה לפגישה בלי סוודר, בלי מעיל, ואתה שואל את עצמך ככה בתוך כדי פגישה, אם אני אתן את המעיל, האם זה צנוע או לא צנוע, ואתה יורד אליה גשם עם כולה כבר רטובה, פשוט תוריד את המעיל ותיתן לה את המעיל. כי אם זה לא יקרה, אז אני במקומה הייתי מזמן אומר לך להתראות. ואחר כך הוא דן איתה, את יודעת למה לא נתתי לך את המעיל? כי התלבטתי. ואז היא אומרת לו, איזה יו, איזה תלמיד חכם, עם איזה תלמיד חכם אני יוצא?
הרב, אני חייב להעיר משהו. אין פה חשש של קינה, שכביכול האישה יותר, היא עם הנבחר כאילו. כמו שהרב אמר מקודם.
מה זאת אומרת האישה היא עם הנבחר?
כמו שאתה אמרת מקודם על זה שכאילו, ויצר, ויקח צלע מאדם.
אתה יודע מה, בוא נקנה קצת באנשים, זה לא יזיק לנו אני חושב. אין קינה בעולם, זה עניין של תפקידים. זה עניין של תפקיד.
כמו שהרב אמר, שהיא יותר מתוקנת.
היא יותר מתוקנת. היא יותר מתוקנת.
אבל מילה...
רק שנייה, ידידיה, סליחה, יש עוד אנשים.
מילה מכבודו.
כן, בבקשה.
אותו ירם הודו.
כן. שכחתי את השם, בניהו. כן.
ונכון להגיד שיש חומר גלם שזה הגבר והאישה ביחד, ופשוט האישה אין פיתוח של החומר גלם?
לא כל כך ירדתי לסוף דעתך.
כשהראית עם הפקק ועם
הטוש,
אז הגבר נשאר טוש. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ביחד. הגבר נשאר טוש, האישה משתדרגת לפקק. אז הגבר נשאר מה שהוא היה בהתחלה איתה, והיא מתפתחת לבד.
אפשר להגיד משהו כזה.
הייתה זה השוואה.
אם הבנתי, אבל מה התוצאות המעשיות של מה שאתה אומר? כלומר, מה נפקא מינה המעשיות למשפט הזה?
היא התוצאה הגמור של
הקדוש ברוך הוא
של
הבריאה. ודאי, שעשני כרצונו. טוב, שבוע הבא בעזרת השם יהיו דפים, נתקדם הלאה.